שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק בידע שווה כסף. סתם. אנחנו בפרק של, עוד פרק של AI פשוט, והפעם אני מארח את בר נאמני מידע שווה כסף.
אהלן בני, שלום, נעים מאוד, כבוד הוא לי. מה זאת אומרת, מקום שני בתחרות של גיק טיים ופודקאסט בפריצת השנה, נכון?
אתה ידעת שהיום, ממש היום, הפודקאסט חוגג שנה. אז חברים יקרים, אנחנו ממש היום חוגגים עם הולד בזמן שאתם מאזינים לשורות אלו, וזה מטורף, זה בוא נעברה שנה באמת פסיכית, אבל עברנו שנה פסיכית, זה לא אומר שאתם יכולים להפסיק לדרג. אנא מכם, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, שתפו אותו לחבר חברה שרוצים וצריכים לשמוע, ושימו איזה דירוג בכל האפליקציה שאתם מאזינים, זה כל כך עוזר לי, שימו לב לאיזה תוצאות הגענו בזכות הדירוגים שלכם. אז אל תתביישו. וזהו, אז קודם כל, מר, ברוך הבא, אחי.
תודה רבה, ואיזה כיף להיות פה גם בשנה, אחי. תעוף לגמרי.
לגמרי.
וכל הכבוד לך על הפעילות. אני משתדל להאזין וללמוד, והיום גם התחלתי להשתמש בתוסף שלך, שאני מניח שדיברת עליו פה, אני לא יודע. אז כל הכבוד לך על הפעילות, ותודה.
תודה רבה, אחי. אז תודה רבה. אז פרק 55, אנחנו מקדישים על השאלה הנחרצת, נקרא לזה, אחי, איפה משקיעים? בקיצור. רגע, אני אגיד, היה לנו פרק הזה מזמן, לפני קצת, משהו כמו 10 חודשים עם אבי שטרן, פרק 11, אתם מוזמנים מזה, שבגדול הוא אמר, תשמעו, זה הייפ, זה מסוכן, אפשר להשקיע, אבל זה מסוכן. עברנו שנה אחרי, בואו נעשה סיכום של מה קרה בשנה הזאת, נדבר קצת על מניות, איפה משקיעים, איפה שמים כסף, האם זה בכלל מניות, האם זה עוד דברים שאפשר להשקיע בשביל להרוויח מ-AI, כי תשמע, יש פה תחום פסיכי שהוא כנראה גם הולך להישאר, נדבר על זה גם. איפה עושים כסף, אחי?
אני אתן את זה חצי ספוילר למאזינים, לקראת ההמשך של הפרק. אני מקווה שאני לא אחזב אותם, אבל זה לא קל. זה לא קל, אבל בואו נתחיל לצלול ישר לעניינים, מה שנקרא,
ונפרק את זה. ספר לנו מי שלא מכיר.
אני בר נאמני, בן 29, מראשון לציון, נשוי בערך שנה, פלוס מינוס. מקמתי את ידע שווה כסף למי שאולי לא מכיר, קהילת הפיננסים הכי גדולה בישראל, עם למעל מעל 200,000 חברים בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, פודקאסט, אתר אינטרנט, לא משנה איפה תחפשו אותנו, אנחנו שם, מדברים על כסף, פיננסים, השקעות, נדלן.
נכון, רק אני אגיד מי שמעניין אותו, כל הדברים האלה, פיננסים, השקעות, נדלן, לכו לפודקאסט של ידע שווה כסף, זה מה שאני שומע כל היום. באמת פרק, פודקאסט מדהים, אז אני ממליץ בחום.
תודה רבה.
יאללה, בלי דיסקליימרים, בלי כלום, נכון? תמיד אומרים זה...
אז כן, עם דיסקליימרים.
בלי דיסקליימר, יאללה, כיף המשקיעים. סתם, נעשה...
אז עם הדיסקליימר, שכמובן כל מה שאנחנו יכולים לדבר עליו, לא המלצה ולא תחליף לייעוץ המלצה וכו וכו.
חלום שלי היה להגיד
איזה
פודקאסט. כל המלצה.
אז כמובן שכל הדיסקליימרים הדרושים, ובוא נדבר תכלס, איפה משקיעים, זה מה שאתה רוצה לדעת.
נכון. בוא נדבר על מניות AI, יש הרבה מניות שמושפעות מ-AI, סטייל NVIDIA, סטייל מייקרוסופט, נדבר על כל אלה. אז יאללה, תכלס.
אני אפתח ברגע, אני בטוח שדיברת על זה, אבל בסוף, AI כבר קיים, כאילו, AI קיים אצלנו ובעולם שלנו כבר הרבה שנים, אוקיי? בכל מיני צורות ודרכים, ומנטפליקס שקיים איתנו שנים, ומאחורי הקלעים נטפליקס, הרי איך הם ממליצים לנו על התוכן שאנחנו רוצים לראות עם AI בצורה כזו או אחרת, ואפילו אני בתואר שלי למדתי בתחילת מדעי המחשב, ומימשתי איזשהו מודל אלה AI כזה או אחר, שלקח צבעים מצבע בשחור לבן, וצובע פרח בצבירה הגיונית. ועשיתי את זה עם AI כזה, וזה לא משהו שהוא חדש, אבל כל הג'נרטיב AI זה משהו שהוא חדש ומעניין, ושפרץ את כל הזה, ואני עד לפה לא חידשתי כלום. עכשיו, בסוף, AI זה משחק של דאטה. ושנים כבר, העולם הזה של כל התעשיות טק הכי מפלצתיות בעולם, שזה אמזון ופייסבוק וגוגל וזה, למה הן כל כך חזקות? מטה, שזה פייסבוק, כי יש להם המון דאטה והמון המון מידע. ומה שמלחיץ או מפחיד, או אני לא יודע מה, שלקח את זה לנקסט לבל, זה שעכשיו על הדאטה הזה אפשר לעשות הרבה דברים, כמו ChatGPT שפרץ הדרך, ושאר מיליון הכלים שזה שאני לא אפרט, כי אתם בטח דיברתם פה על הרבה דברים. ואם אני רגע מנסה רגע לסכם, את אומרת, שמע, איך אני משקיע ב-AI, אז קודם כל זה קשה, זה לא קל. כי כל חברה בעצם עכשיו סוג של עושה גם AI וזה, והחברה הכי הכי גדולה והכל, שאני מניח שדיברתם עליה, OpenAI, היא בכלל לא חברה ציבורית, אפשר להשקיע בה באופן ישיר. אבל מי הכי נהנית מהחברה הזאת, אני בטוח שדיברתם על זה, מייקרוסופט. שמייקרוסופט הפכה אגב הרבה בזכות הדבר הזה, להשקעה הזאת היא לחברה הכי גדולה בעולם. תמיד זאת הייתה אפל.
וואלה, היום החברה גדולה בעולם?
היום אנחנו מקליטים את הפרק במרץ 24, נכון, אני לא יודע אם היום ספציפית, אבל תמיד אפל הייתה מקום ראשון. הרבה שנים, אז זה תמיד.
זה פסיכי.
הרבה שנים, ועם כל מה שקורה עם OpenAI ומייקרוסופט שהשקיעה בלא מעט כסף, ונהנית מזה ומשלבת את זה בתוך המוצרים שלה וזה, מייקרוסופט היא החברה הכי גדולה בעולם, עם שווי של, לא יודע, כבר נראה לי 3 טריליארד, שזה... כאילו זה מספרים שקשה מאוד לדמיין אותם.
אז באמת שמנו לב, לא נדבר על מספרים מדויקים, אבל באמת היא עלתה עשרות אחוזים. בשנה האחרונה מייקרוסופט, אז היא בהחלט הנהנית, אפשר לקרוא זה הנהנית הרשמית מעליית ה-AI, כי גם יש לה את הקופיילוט וגם היא מושקעת ב-OpenAI, השקיעה 10 מיליארד דולר ב-OpenAI. אבל OpenAI, כמו שאמרת, זאת חברה לא ציבורית, אז נכון. אי אפשר, כל, מי שרוצה כביכול להרוויח מ-OpenAI ומ-ChatGPT, אגב, היא חברה בכלל לא רווחית כרגע.
היא כביכול מלכר, כאילו, נכון. במקור שהקימו אותה עם אילון מאזק, כביכול זה מלכר שלא למטרות רווח, נכון. משם קרו כל מיני דברים.
חשוב לי להגיד, באמת שלפני שנצלול, כל מה שאנחנו נראים בסוף מניות זה עסק, זה מייצג חברה.
זה שוב מניה, בסוף מניה זה בעלות על חברה, זה המשמעות של מניה.
אז חשוב רגע להבין שכאשר אני אומר, יאללה, אני רוצה להשקיע באיזה חברה בשביל להרוויח מה-AI, יש פה עסק מאחורה. ויכול מאוד להיות, כרגע מייקרוסופט עולה ומתפתחת וגוגל והכל טוב, אבל שום דבר לא מבטיח את זה. זאת אומרת, יכול להיות שעוד שנה מהיום, וואלה, מייקרוסופט תרד או שתתקרוס, כי לא חסר דוגמאות מהעולם שאמרו, מה פתאום, זאת חברה שלא תקרוס בחיים, והיא קרסה.
אז
אינטל, AT&T, לא חסר מפעם כאלה. אז
אלה דברים, קודם כל, אינטל, טוב, אינטל לא יודע אם קרסה להגיד, אבל כל מיני סיסקו, כל מיני נוקיה. גם סיסקו זה חברה ענקית, אבל מישהו יסתכל על הגרף שלה משנת 2000, אתה תראה משהו מפלצתי ולא הגיוני. אוקיי, אז היה בועת ה.com, אבל נוקיה ובלקברי וכל מיני מפלצות שזה, ואני הכי אוהב שאני מדבר על זה בהרצאות של שוק ההון, כי אני תמיד מדבר על השקעה ברחבה במדדים ולא במניות ספציפיות, ועל זה אני ככה גם קצת נדבר היום וניגע בדיוק כן. בזה, ושם אני אומר, חבר'ה, היום מי 10 החברות הכי גדולות בעולם, ואנשים לרוב מכירים, אתה יודע, זורקים לך טסלה ופייסבוק ואמזון וגוגל אבל אני שואל אותם, מי היו 10 החברות הכי גדולות בשנת 2000? וחוץ ממייקרוסופט, ספוילר, חוץ ממייקרוסופט, אף אחד לא נמצאת בעשירייה הראשונה.
וכמה לפני
20 שנה, כן. וכמה שהיו המפלצות האלה אז היו נראות מפלצות, היום הם כבר לא כאלה מפלצות. אז זה משהו שאומר לנו לגבי השינויים והדברים שקורים בסופו של דבר בשווקים, ואם אני, שוב, אני ואתה פחות או יותר באותה שכבת גיל, ולכל אחד בתור ילד היה נוקיה. ונוקיה היו טורפים, וסוני אריקסון, והיום אנחנו מבינים שזה לא שם. אז בואו נדבר רגע על שוב פעם על AI, ומה שאני בא להגיד בסוף, אמרנו, זה משחק של דאטה, ולכן לגדולות יש פה יתרון משמעותי. והיום זאת מייקרוסופט שהיה לה איזשהו אימור מוצלח, וכמובן NVIDIA, שהיא כאילו המאחורה הקלעים.
נכון, רק נסביר, NVIDIA, מה שהיא עושה, זאת חברה לייצור שבבים, ששבבים זה כאילו המאחורי הקלעים של, 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 של כוח העיבוד, שבעצם נותן למחשבים האלה את היכולת לעבוד, כי AI, Generative AI, הוא צורך המון אנרגיה והמון כוח עיבוד, ורק שבבים נורא נורא חזקים יכולים לגרום ל-AI לעבוד כמו שצריך בגדול, זה באמת הסבר נורא פשטני, ו-NVIDIA היא זאת שמייצרת את השבבים האלה, יש עוד חברות שמייצרות שבבים, אבל NVIDIA היא מובילה בשוק, אגב, לא מזמן OpenAI, סמנטמן אמר שהם רוצים להשקיע 7 טריליון דולר,
מטורף ולא סביר בשום צורה.
בשביל להיכנס גם לשוק השבבים, ואם זה קורה, אז משקיעי NVIDIA, שימו לב, יכול להיות מאוד מאוד מעניין.
אז מה שאני בא להגיד, שכמו הייפ, ואז דיברתם על זה גם בפרק אז עם אבי, בסוף כמו כל הייפ, זה סופר מסוכן, אוקיי? סופר מסוכן, וגם סופר קשה להבין, וזה במיוחד שחלק מהחברות הן לא ציבוריות בכלל, ואי אפשר להשקיע בהן בצורה ישירה בבורסה. ואנחנו בתור משקיעים, אתה יודע, זה לא שאני יכול מחר בבוקר לקנות, בתור משקיע פרטי להיכנס ל-OpenAI. אז אני אומר, בסוף, בתפיסה שלי, אם מישהו רוצה ליהנות מ-AI, צריך להבין שהחברות, המגה חברות, המפלצות האלה, שזה, יש איזושהי אמרה שנקרא אותה Magnificent 7, שכוללות שם גם את NVIDIA וגם את גוגל וטסלה ונראה לי גם אמזון, שבסוף, תחשבו על זה רגע, יש להם, אני לא אגיד את כל הדאטה בעולם, אבל לקראת הפרק הזה עשיתי בדיקות, וטסלה יש לה 160 מיליארד פריימים, אוקיי, צילומים, ביום. שתבין כאילו איזה כמויות פסיכיות ומפגרות של דאטה, 160 מיליארד.
מה זה אומר צילומים?
הרי בסוף, טסלה יש לה מצלמות ברכבים, ותחשוב כמה רכבים יש על טסלה בכל העולם, וכמה דאטה וכמה נתונים, ואנחנו אז התלהבנו מגוגל סטריט ויו שלוחים ובאים ומצלמים הרכב הזה. תחשוב באיזה מכפלות של פי מיליון, אני לא יודע מה, מגוגל סטריט ויו, וכמה דאטה טסלה אוספת כל יום בעולם האמיתי, ובין אם זה כאילו מכל מה שקשור לנהיגה. ואם אנחנו הולכים, אתה יודע, AI, אז תחשוב שכאילו בסוף הדאטה הזה היא אספה אותו, אבל עד שלא היה המודלים כל כך חזקים של AI, היה קשה מאוד לעשות משהו עם הדאטה, עם הכמויות המפגרות האלה של הדאטה.
אז בגדול אנחנו, כן, נמשיך.
ועכשיו, מה שאני בא להגיד, שיש לה כמויות מטורפות של דאטה, ויכול מאוד להיות, מה זה יכול להיות? הם שואפים לשם, שכל הרכב האוטונומי הזה, שהם שואפים להגיע אליו, הולך לעשות פה מהפכה מטורפת, ו... אילון מאסק מקווה להיות הפורץ דרך הזה, וכמו שהוא יודע לעשות, יכול מאוד להיות שהוא יצליח. אז זה גם איזשהו כיוון, שכאילו טסלה היום כביכול לא נתפסת כשחקנית AI. מדברים על גוגל, שיש לה הרבה זה, כמובן מייקרוסופט, NVIDIA שמאחורי הקלעים, מדברים על מטה, מדברים על אפל, אבל על טסלה לא מדברים כשחקנית AI. אז אני סתם פותח פה איזשהו רעיון, ובסוף הסוף אני אומר, כל חברה ענקית כזאת, שיש לה כזה יתרון, אז אם בתפיסה כזאת שזה, שבסוף החזקות בעיניי, בתפיסה שלי, כמובן לא המלצה, אבל זה, יש פה הרבה מאוד היגיון שהחזקות ימשיכו להתחזק, והגורילות האלה של וול סטריט קוראים להם, ימשיכו לגדול, ימשיכו להתחזק, וגם אם תבוא איזה קטנה שתפתיע, סביר מאוד להניח שאו שהם יחקו אותם, ויעשו את זה טוב יותר, כמו שהרבה פעמים פייסבוק עושה, שמעתיקה שאינסטגרם העתיק מכל מיני סנאפצ'אט וכו' וכו', אז או שהם יעתיקו פיצ'רים כאלה, כי יש להם כוח ויש להם כסף ויש להם את המשאבים, או שהם פשוט יקנו אותם. אוקיי? ולכן אני אומר, אם אתה חושב איפה להשקיע וזה, אז אני לא הייתי הולך על מניה ספציפית, הייתי אומר, כמו שאני גם באופן כללי, בתפיסה שלי, בתור משקיע פסיבי, קנה מדד, ומי שלא מכיר, אולי אני רגע אגיד, בסוף מה זה מדד? זה איזשהו כלי, קרן, יותר נכון, שמחכה מדד, אבל קרן שמאחדת לך ומאגדת לך חברות.
ETF עם כאילו קרנות צהל.
בדיוק, ETF עם קרנות צהל, שמאגדת לך מספר חברות בעלי מאפיינים מסוימים. אז הכי מוכר והכי זה ה-S&P 500, שזה 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, אבל שם יש מכל הסקטורים. כלומר, יש גם טכנולוגיה.
יש ETFים ספציפיים ל-AI?
אז כן, והאמת שלקראת הפרק הזה גם הלכתי ואמרתי, טוב, יש ETFים ל-AI, בוא נראה מה יש בהם. ותופתע, מה יש בהם? יש בהם מייקרוסופט, יש בהם אפל, יש בהם NVIDIA, יש בהם...
ועוד קצת קטנות.
יש עוד קצת קטנות, אבל בסוף, אני אומר, אם אתה רוצה להיכנס, להיחשף ל-AI הזה, זה כאילו... זה טכנולוגיה, ואני אומר, ה-ETF הכי גדול והכי מרכזי בעולם זה ה-S&P 500, יש הרבה ETFים עליו, אבל המדד עצמו נקרא S&P 500, שזה 500 החברות הכי גדולות בעולם, אבל מכל הסקטורים, יש שם בריאות ויש שם פיננסים ויש שם זה, אתה רוצה טכנולוגיה?
שנורא מפוזר בעצם.
בדיוק, אז יש נסדק, נסדק 100, שזה 100 חברות הטכנולוגיה הכי גדולות בארצות הברית, ה-S&P 500 זה 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, אז פה זה 100 חברות הטכנולוגיה הכי גדולות בארצות הברית, אז אפשר לחפש ETFים ספציפיים של AI, אבל בסוף אני מניח ומאמין שהקורלציה שלהם, שהם התנהגו די דומה לנאסדק 100, ששם זה 100 חברות הטכנולוגיה הזה, אז אני לא יודע אם זה מה התשובה שהמאזינים שלך חיפשו, רגע, בוא תיתן לי פה את הזה, כי זה באמת כל כך קשה, וההייפ הזה, ויש חברות שיטוסו, ויומיים אחרי זה יתרסקו, וכאילו, זה מאוד קשה.
אוקיי, אז בגדול אנחנו אומרים שהגדולות תמיד, כרגע הם יישארו גדולות ותמיד הם יתחזקו, כוכבית קטנה בצד, תמיד לזכור שלא משנה כמה החברה גדולה היא עדיין יכולה לעשות את הפדיחה שלה.
אם היא לא קוראת את השוק בצורה נכונה, כמו נוקיה באותה תקופה, בדיוק, אם היא לא תקראת השוק.
ואם זה קורה, מזל שיש לנו דרך לגדר את עצמנו ולהגן את עצמנו עם ETFים, עם קרנות צהל. לצורך העניין, אם עכשיו אני משקיע בקרן צהל של AI או של סנופי, S&P 500 או whatever, ואפל קורסת מכל דבר, כי יכול לקרות דברים בעולם, אז פשוט תיכנס חברה אחרת במקומה, ותשלים את כביכול את ההפסד הזה.
זה בדיוק הרעיון של מדד. הוא בסוף לוקח, סתם, נאמר, נאסדק 100, 100 חברות הטכנולוגיה הכי גדולות בארצות הברית. ואז אם, לא יודע, גוגל, וואלה, לא קראת המפה נכון, ולא תצליח לתת פייל ל-ChatGPT, ו-ChatGPT בסוף יהיה מנוע מרכזי בעולם, וגוגל, עזוב שיש לה עוד מיליון, מיליון עסקים אחרים, אבל תרד מנכסיה ולא תהיה החברה שהיא היום, אז היא או שהיא תצא מהמדד או שהיא תהיה פחות משמעותית במדד, ותבוא חברה אחרת, בין אם זה מייקרוסופט, שזה כאילו OpenAI עם ChatGPT, או חברה אחרת שתשתלט על השוק, ומתישהו תיכנס למדד, ומתישהו אתה תחזיק בה, כי אתה מחזיק במדד, אתה תמיד תחזיק ב-100 חברות, הטכנולוגיה הכי גדולות והכי חזקות בארצות הברית.
אבל אני כן אתעקש ואגיד, שמי שעדיין מתעקש ורוצה להרוויח רק מ-AI, בסוף זה אין פה חידוש, זה עדיין הגדולות. אתה רוצה, גם אם תשקיע במייקרוסופט, היא נורא מרוויחה מ-AI. אם תשקיע באפל, היא גם נורא מרוויחה מ-AI, עכשיו עם כל האפל ויז'ן, והמשקפיים החדשות שלה וכו'. NVIDIA נורא מרוויחה מ-AI גם. הכל כרגע כמובן והכל זמני, אז אין איזה חידוש. אני אישית לא מכיר איזה חברת AI שאיזה משהו חדש גדול מדי, אלא אם כן זה חברה קטנה, ואז היא חברה קטנה, כבר עדיף להשקיע בגדולות שהן חזקות ויש להם היסטוריה מאחורה וכו'. אז אין פה איזה חידוש בגדול. זה המצב. כמובן תזכרו שכמו שאמרנו, כל חברה יכולה לקרוס וכו' וכו', וכל הסיכונים וכל הדברים האלה. לצערנו, החברה הכי מובילה כרגע בתחום ה-AI, שאין ספק בכלל שהיא חברה, זה OpenAI, שזאת חברה פרטית, והיא לא ציבורית, ואי אפשר לסחור אותה.
נכון.
אם הייתה ציבורית, הייתה קונה?
כנראה שהייתה נסחרת באיזשהו מדד, והייתי קונה אותה, לא יודע אם הייתי קונה אותה באופן ישיר, שוב, זה תלוי בהיי ובמכפיל, אני באופן אישי, בצורה מאוד נקודתית, אולי קונה מניות זה, כי אני מזהה הזדמנויות, לא יודע, בזמן קורונה או בדברים כאלה, באופן כללי, רוב הכסף שלי שמושקע בשוק ההון, אני קונה קרנות מחכות מדדים, בצורה כזאת.
אגב, אם אתם מכירים, המאזינים והצופים בבית, מניות שאולי לא הכרנו וכדאי שנשים לב, אתם מוזמנים לכתובו בתגובות בספוטיפיי או ביוטיוב, או לשלוח לנו, ונשמח לחדש ולהתחדש.
מה שאני חושב, שדווקא אולי יעניין את המאזינים, כדאי, בסוף זה די ברור שלא יודע, NVIDIA או אולי טסלה, אולי קצת הצלחנו לחדש, ומייקרוסופט וכו' וכו', אבל הרי AI הולך להשפיע בצורה מאוד משמעותית על כל שאר התחומים בתעשייה, אוקיי? ואתה מדבר פה על הדברים האלה, אבל קראתי לא מזמן מחקר של וולס פארגו, שאומר שדווקא בבנקאות הולכים להיות שינויים אדירים ומטורפים, ובסוף תחשוב על זה שכל הבנקים הכי גדולים בעולם, אבל גם בישראל, כאילו, בקנה מידה אחר, אבל זה נכון בערך לכל תעשייה, שבסוף ה-AI הולך לחסוך בצורה משמעותית בכוח אדם. אוקיי? וזה אומר שכוח אדם זו הוצאה מרכזית של הרבה מאוד חברות. כן. ואם בנקים יצליחו להתייעל בצורה מאוד מאוד משמעותית, ושם מדבר, לא יודע, אני חושב שקראתי 60% התייעלות, אבל אתה יודע, גם תלוי איך מודדים וזה, ואולי אל תפסו אותי במילה, לכו תחפשו את זה, אבל בשורה התחתונה, אז גם עולם הבנקאות הולך לעבור תהפוכות בכל הגזרות, כאילו בין מרמת שירות הלקוחות זה ברור, אבל איך בוחנים סיכונים של עסקים, אוקיי? ברגע שיש לך כל כך הרבה דאטה ויש לך יכולת לקבל מהדאטה הזה תובנות, אז אתה יכול לבחון איך עסק, מה שנקרא חיתום בשפה הבנקאית, איך אני יודע לתת הלוואה נכונה לעסק או לא לתת לו, או כן לתת לו, ולחסוך הרבה הרבה זמן בתהליכים האלה. כל התהליכים של בנקים, בסוף מה בנק עושה, הוא מוכר כסף, הוא צריך לדעת את המחיר את הסיכון, וככל שיש לו יותר מידע, יותר קל לו לתמחר סיכון.
אז אנחנו חוזרים לזה שוב פעם, שבסוף הכל זה דאטה,
ומה אני יודע לעשות עם הדאטה הזה. אז ככל שהבנק יותר גדול, ויש לו יותר משאבים, והוא יכול להשקיע ביותר כסף, אז יהיה לו את הטכנולוגיה.
אז בעצם זה לא אייפ של AI, זה אייפ של דאטה.
זה חד משמעית אייפ של דאטה, של מה אתה עושה עם הדאטה. ואנחנו מזמן בעולם טכנולוגי, בעולם של information, שיש המון דאטה, וככל שחברה תהיה חזקה ויהיה לה משאבים לבוא ולנצל את הדאטה הזה, ולקבל ממנו תובנות עסקיות, ואולי להחליף ככה כוח אדם ולהתייעל וכו' וכו', היא תצליח יותר בסוף, ועלינו בתור משקיעים זה משפיע, כי אם אני קונה, לא יודע, מניעה של בנק הכי גדול, לא יודע, בנק אוף אמריקה או לא משנה מה, כמובן לא המלצה, ואם הוא יודע לייעל ולהתייעל, ומתוך, לא יודע, 100,000 עובדים, הוא עכשיו הופך להיות 50,000 עובדים או 70,000 עובדים, אז זה דרמטי. אז בסוף החברה תרוויח.
כמובן שבנקים זה רק דוגמה, וזה AI הולך להשפיע על כל התחומים וכל הנושאים וכל החברות. ושוב זה מחזיר אותנו, פשוט להשקיע במודד גדול, ששם כל החברות נמצאות כבר.
ובעיקר על תעשיית ההייטק, אוקיי? והאנשים הטכנולוגיים, שפעם היו, אתה יודע, כל פעם יש בה טכנולוגיה שמחליפה, לא יודע, בא להחליף קופאיות בסופר עכשיו, ופעם, לא יודע מה, החליפו נהגי כרכרות ואיזה נהגי מוניות. תמיד יש טכנולוגיה, אבל תמיד הייתה חשיבה שמי שהולך להייטק וידע לכתוב קוד וזה, תמיד יהיה לו עבודה מובטחת. ודווקא היה הולך להחליף, כאילו לפי התחזיות וגם לפי מה שרואים עכשיו, הולך להחליף הרבה מאוד אנשים מהתעשיות האלה, ו-IBM כבר לפני כמה חודשים הכריזה שהיא לא הולכת לגייס עוד כוח אדם. גם פיתרו, אבל הם לא הולכים לגייס כוח אדם שהם צופים שיכול להיות שה-AI הולך להיות שם. הם לא הולכים לגייס כוח אדם חדש, הם רוצים להשתמש בפתרונות AI שילכו קדימה.
ולחסוך הרבה כסף.
וזה הולך לשנות את כל שוק התעסוקה בעתיד. ובסוף שוק התעסוקה ישפיע מאוד על ביצועי החברות האלה, כי אם הם יתייעלו, הם ירוויחו יותר כסף, והם ירוויחו יותר כסף, הם יהיו שווים יותר כסף, ומי שמחזיק במניות שלהם ירוויח יותר כסף.
לגמרי. אוקיי, מעניין מאוד. תראה, שוק ההון הוא איפה שאפשר לסחור במניות וכולי, זה שוק שגם הוא מורכב הרבה מהייפים.
נכון.
אוקיי, והרבה מכזה תקופות. לפני, פעם היינו הייפ של הקריפטו, של מניות קריפטו, אחרי זה, לפני כן היה קנאביס, לפני כן היה דאטה או whatever, כל דבר אחר. עד כמה שונה או לא שונה, ההייפ הזה של סביב AI עכשיו? מה מבטיח לי שהוא לא עוד שנתיים לא נעלם?
קודם כל, שום דבר לא מבטיח. סתם דיברת על קריפטו, אז אני אומר, אנחנו שוב בגל. הקריפטו בא בגלים, שקריפטו לא נעלם, לא הלך ונעלם בשום צורה. אוקיי, אולי כאילו בא בגלים והולך ודוח, אבל עכשיו ביטקוין שבר שיאים, לא יודע, 72, 73 אלף דולר, וגם שאר המטבעות הולכים אחריו. אבל קודם כל אני מניח שזה שהוא הייפ, וכמו הייפ, כמו כל הייפ, סביר מאוד להניח שהוא קצת יירגע. זה לא אומר שזה גם מאוד טבעי, זה מאוד הגיוני, יש התלהבות, פתאום הציבור, מה שנקרא, מבין את הדברים האלה ורץ להשקיע וכו' וכו', ואז בא משבר או סתם איזושהי רגיעה ודברים מצטננים. אבל זה מאוד הגיוני ומאוד טבעי, ומאחורי הקלעים תחשוב שבסוף יש עסקים, דיברנו על זה קודם. והעסקים האלה, גם כשההייפ נרגע, הם ימשיכו לעבוד, וימשיכו לפתח, וימשיכו לבנות ביזנס, וימשיכו לבנות מודלים עסקיים, כמו ש-OpenAI בעצמם, בהתחלה לא ידעו איך לעשות מזה כסף, ועכשיו התחילו עם מודל סאבסקריפשן, ואני בטוח שעוד שנה, עוד שנתיים, המודל שלהם משתנה, והם כנראה יעשו עוד הרבה, הרבה יותר כסף ממה שהם עושים היום. הביזנסים האלה ילכו ויבנו, ומייקרוסופט תצליח לשלב יותר טוב את הכלי AI בתוך המוצרים שלה, בוורד ובכל המוצרים האלה. ותבוא התחרות, ואני חושב שזה מאוד מאוד בריא, וכמו כל הייפ, זה עולה מהר, כנראה מתישהו תהיה ירידה, לא יודע אם זה יקרה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, ואז ככל שיהיו חברות שיבינו שהם פלופ, ויעופו, ויפגעו בצורה משמעותית, יכול להיות גם אם זה חברות גדולות או קטנות, והחברות החזקות שבאמת יסכילו לעשות מזה ביזנס, ויצליחו לקרוא את המפה, ואולי אליהם גם קצת מזל, הם באמת הרוויחו מזה הרבה מאוד כסף, וזה בא גם בעולמות של התוכנה, כמו OpenAI וכו' וכו', אבל גם בעולמות של הצ'יפים, שהיום NVIDIA שמה, ועם ה-GPU שלהם והכל שהם, נגיד, שליטים הבלתי מעוררים כרגע, אבל ברור שמייקרוסופט, שאינטל, סליחה, הולכת לכיוון הזה, ו-TSMC הולכת לכיוון הזה, ויש הרבה הרבה חברות, ו-AMD לדעתי הולכת לכיוון הזה, שאתה יודע, כולם רואים את הדבר הזה, את הפוטנציאל הזה, ולא בטוח שהם הולכים, שהם ישלטו ב-NVIDIA, ישלטו כמו שהם שולטים עכשיו, בעולמות האלה, ואולי גם כן, כאילו, אני לא באמת יודע, אבל תבוא התחרות, תבוא הזה, וכמו שכל הייפ, אני מניח שתהיה דעיכה, ומשם הפלופים יתנקו, והחזקים ואלה שבאמת יש ביזנס מאחורה,
ימשיכו. אני יכול להגיד שברמה האישית, אני כבר שנה וחצי בכל תחום העניין, אני המון זמן מחכה שיגיע הרגיעה הזאת, והיא פשוט לא מגיעה. מה זה מחכה? זה לא שאני, יאללה, שתהיה רגיעה, אני זורם. אבל היא פשוט לא מגיעה, כי אתה אומר, בוא נע, כמה אפשר לעלות? כאילו, זה רק מתפתח עוד ועוד, ופתאום GPT-4, ופתאום קלוד מוצאים כלי חדש, ופתאום ברד, ותחרות, ואינסופית, ומלחמה, וגוגל. לא נגמר. אז אתה אומר, עד מתי אפשר את זה? מתי שהוא חייב להגיע הרגיעה? זה בריא גם, זה חשוב שתגיע הרגיעה.
זה בריא וזה חשוב, אבל יש כאלה שאומרים שהמהפכה של AI היא גדולה ברמה, כמו מהפכת החשמל או מהפכת האינטרנט.
נכון.
אני בכנות לא יודע למדוד את זה בקנה מידה כזה, אבל כשאתה חושב ומבין לאן הדברים האלה יכולים להגיע, ובסוף אני כאילו רואה, באמת רואה תרחיש שזה יכול להחליף בערך כל מקצוע קיים. ואם מתישהו, איכשהו, אתה יודע, אני מניח שהמאזינים, ואולי אתה, ראו טרמינטור ודברים כאלה, כאילו זה, כאילו אם פעם חשבת, לא יכול להיות, כן יכול להיות, עכשיו אתה באמת יכול לדמיין את זה קורה, כאילו, כי הם יכולים לעשות הכל, הם כאילו, אתה רואה שגם ChatGPT לפעמים, או כל מיני כאלה, פתאום הוא ממציא דברים, הוא אומר דברים שכאילו לא קיימים ולא היו קיימים, וכאילו, ואפילו משכתב היסטוריה לפעמים, ואומר לך דברים על ההיסטוריה, או תנ"ך, או לא משנה מה, שהם לא אמיתיים ולא נכונים.
יש לנו פרק ממש על זה, פרק 39 עם דוקטור זוהר ברונפמן, שם דיברנו בין בינה למודעות על הדבר הזה, והוא דווקא אומר שלא יכול להיות טרמינטור.
לא יכול להיות.
זה סתם המצאה של אנשים, יש גם סיבה, יש גם הסבר. אז מי שמפחד, אני ממש מזמין אתכם לפרק
39. אז אני צריך להזין הפרק הזה.
יש פרק מטורף, הוא גורם לך לחשוב ופילוסופיה וזה, ממש כיף, והוא מסביר למה הסיבה, למה אין, כאילו, אין להם באמת מודעות וכולי.
אז כרגע. כרגע, כרגע, וכמו שאני חושב שאף אחד לא דמיין שאנחנו נגיע למשהו שיש היום כל כך מהר, אף אחד לא יודע לדמיין מה יקרה עוד שנה ושנתיים וחמש.
אין ספק.
אבל אם אני הולך לשוק התעסוקה, אז רגע, תהיה מי יודע. שוק התעסוקה, בסוף, אני מאמין שהולך למקומות כאלה שיצטרכו הרבה, הרבה, הרבה פחות כוח אדם. ואז אנחנו הולכים באמת לשאלה פילוסופית של, אוקיי, מה אנשים יעשו? אם באמת לא יצטרכו כל כך הרבה עובדים והרובוטים יעשו את רוב העבודה, בפועל, מה אנשים יעשו? יהיו כמה חברות עצומות, ענקיות, שכנראה ישלטו בדבר הזה, גם אם זה הרבה חברות, לא משנה, אבל כנראה שהרבה מאוד משרות לא יצטרכו אותם, בין אם זה טכנולוגיות ובין אם זה לא טכנולוגיות, אז מה, לאן הדבר הזה הולך?
על זה דיברנו גם בפרק 8, אתם מוזמנים גם? על כל הדברים האלה, מה יעשו בני אדם, מלא תיאוריות, אינטרנט של כל הדברים וכו'.
שזה מאוד מרתק, אבל בסוף זה גם משפיע על שוק ההון. וזה עוד יותר מחזק את התפיסה ואת הטענה שכנראה הגדולות הולכות להתחזק, ואם לא, אז הם יקנו את הקטנות שיפרצו, כי יש להם פשוט בלי סוף כסף בגדול. ואז אני אומר, קנו, כאילו בגדול, קנו מדדים ואל תנסו להמר, כאילו, אל תחפשו את המחט ברמת השחת, קנו את רמת השחת. זה מהספר של המדריך למשקיע המתחיל שאני מאוד מאמין בו, שזה ספר שהבאנו אותו לישראל, ואני מאוד מאמין שזה נכון.
מעניין מאוד. תראה, בידע שווה כסף מדברים גם על שוק ההון וגם על עוד דברים. אם אני רוצה להשקיע ב-AI שלא דרך שוק ההון, יש דרכים לעשות את זה, שאתה מכיר?
למשקיע הקטן זה לא כל כך טריוויאלי. כלומר, כמוני כמוך, שלא יודע, יש לנו כמה עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי דולרים, זה לא מאוד טריוויאלי. עם מי שהון קצת יותר גדול, אז זה יכול להיות, אבל
סטייל כאילו, מה, משקיע הון סטייל, סיכון כזה?
כן, קלות הון סיכון, פרייבט אקוויטי, שבאים עכשיו, אני מחר בבוקר רוצה להקים סטארט-אפ בתחום ה-AI, ואני מסביר לך, בני, מה זה, ואתה נניח, נכון. בני, יש לך כסף וכו' וכו', אני בא לגייס לך כסף, השורה התחתונה, תמורת אקוויטי, תמורת אחוזים אצלי בחברה.
נכון.
אז לרוב צריך יותר כסף בשביל דבר כזה, בדרך כלל זה הזדמנויות שרלוונטיות למשקיעים כשרים, שמשקיעים כשרים, יש כל מיני הגדרות בחוק, יש לך 12 מיליון שקל נזיל, או 8 מיליון שקל נזיל בצורה כזאת או אחרת, אבל משקיעים שיש להם כסף, בשורה התחתונה, כן יש כל מיני פתרונות שאפשר להשקיע בפרייבט אקוויטי, דרך קרנות כאלה וקרנות שמאגדות, זה די מורכב, קרנות, זה עולם אלטרנטיבי מה שנקרא, זה לא עולם השכיר, אוקיי? זה עולם אלטרנטיבי, אבל גם שם, הסכומי ההשקעה, הפרוסות ההשקעה הכי קטנות, זה, שאני מכיר, זה אזור $100,000, $200,000, זה המינימום של המינימום, והסיכון, צריך להבין שהסיכון הוא סופר גבוה.
נכון.
סופר גבוה, ואני יכול להגיד לך שכאילו, אני מדבר עם אנשים, ואפילו אח שלי, כאילו זה, שמחפשים וחושבים על העלות של AI, ואני אומר, לא משנה מה המוצר שלך, מה המחשבה, גם אם זה הרעיון הכי טוב בעולם, מה מבטיח לך, ולהפך, ככל שהרעיון גדול והוא טוב, נניח שתתחיל להצליח, נניח שתגייס, מה מבטיח לך שמחר בבוקר OpenAI רואה את זה, או מבינה את הפוטנציאל, ועם כל הכבוד לך, וכמה כסף שלא גייסת, הם כנראה קצת יותר גדולים וחזקים ומוכשרים, ומה מבטיח לך שהם לא יעשו את אותו דבר כמוך, ואתה תוך יומיים פושט רגל, ואתה לא רלוונטי בשוק.
זה מה שעכשיו קורה עם חברות כמו PicaLabs ו-Runway, שזה כלים ליצירת וידאו, אוקיי? שהם עושים כזה וידאוים נורא חמודים, מי שמכיר. ועכשיו יוציאו אופנה, יוציאו את סורה, שעושה וידאוים ממש לא חמודים וממש פסיכים ומטורפים של דקה שלמה שאתה אומר, what the fuck, איך זה AI, איך זה כאילו לא אמיתי, ואז מה עכשיו יעשו, runway, רק עכשיו הם גייסו, PicaLabs גייסו עכשיו 50 מיליון דולר, מה עכשיו הם יעשו? הם צריכים להמציא את עצמם מחדש.
אז תבין שהמשקיעים האלה ששמנו שם 50 מיליון דולר, מי ששם שם את הכסף הוא כנראה לבן אדם טיפש. יכול להיות שיש כאלה שכן, יש כאלה שלא, אבל כנראה שמישהו עשה את הבדיקות, אגב, לפעמים לא, לפעמים יש פלופים, ואפילו בחברות הכי גדולות, וראינו את זה בכל מיני סטייל WeWork וכאלה, אבל לא משנה. אבל לרוב זה קורה שם, ואני אומר, גם אנשים אחרים האלה והכל. בוא'נה, בנית פה מודל, בנית פה חזון, בנית פה משהו, ותוך דקה, העולם הזה רץ בקצב פסיכי לגמרי, והתחרות היא לא הגיונית, ולכן אני אומר, לחפש את הניצוץ הזה, לחפש את הסוס המנצח, זה סופר קשה, זה בלתי אפשרי, בטח בעולם כזה, אתם מאמינים, קנו מדד רחב, זה עוד יותר מחזק תמיד, אתה יודע, קנו מדד רחב, אל תשחקו משחקים, אל תעשו שטויות, כנראה תפסידו כסף. ובמיוחד בעולם הזה שדיברנו על private equity ושאלת אותי איך משקיעים שם, בשורה התחתונה זה מתאים למשקיעים מתוחכמים, זה מתאים למשקיעים שיש להם הרבה כסף, וזה סיכון פסיכי לגמרי, כאילו לא פרופורציונלי.
מהמם. מאזינים לנו הרבה חבר'ה, חלקם צעירים, חלקם מבוגרים, חלקם אימון כזה, חלקם אימון כזה, סבבה, מעניין אותם מיה, רוצים להשקיע. תן לנו טיפ קטן למאזינים, שבאנם שרוצה להשקיע ככה, ולעשות בצורה נכונה ולהרוויח מכל הדבר הזה שחיים.
אז אני חושב שדיברנו על זה, ואמרתי את זה, אל תחפשו. אני פשוט רואה, אנחנו 200 אלף חברים בקבוצה בפייסבוק, פונים אליי כל יום, כל היום, וכל יום אני רואה את האנשים האלה, ופה ושם, שקניתי את המניה הזאת, והיא חטפה, והיא ירדה, עכשיו לא רק בגלל שהיה, תמיד יש הייפ חדש, כמו שאמרת, פעם זה היה קנאביס, וקריפטו, ובלוקצ'יין, ועכשיו זה זה, אל תנסו, לא לתזמן את השוק, אחד, ולא לנסות לחפש את הסוס המנצח.
מעניין.
ולתזמן את השוק, הכוונה זה עכשיו, הנה, עכשיו זה יקר, אז בוא נמכור, והנה, עכשיו יש ירידות, אז עכשיו אני קונה. אתם לא תדעו לעשות את זה, אתם תפסידו כסף. ויש משפט של, שכחתי השם, נראה לי פיטר לינץ' אמר את זה, שאני מתרגם את זה בעברית וזה, שהרבה יותר כסף, אנשים הפסידו הרבה יותר כסף מהניסיון לתזמן את השווקים ולחכות לתיקון, מאשר בתיקון עצמו. אוקיי? אתה דיברת על זה, עכשיו השוק גבוה, עכשיו השוק יחסית בסיים, ה-S&P 5 וזה, ואנשים אומרים, זה יקר, זה יקר, אני אחכה. והכסף שאנשים הפסידו, זאת שהם מחכים, הרבה יותר כסף הלך לאיבוד שמה, כי אנשים חיכו והפסידו תשואות, מאשר הכסף שהפסידו בתיקון עצמו, ברגע שהגיע התיקון. וזה איזושהי נקודה למחשבה באופן כללי לשוק ההון, לאנשים שזה, שמחכים כאילו שמה, לא אומר להיכנס אולין והכל, ויש אסטרטגיות, ואפשר לעשות דולר קוסט אברייג'ינג, ולהשקיע בשיטת המיצוע, מה שנקרא, ולהיכנס במנות והכל, אבל בסוף לא לנסות להזמין את השוק, זה אחד. ושתיים, אל תחפשו את המחט, תקנו את הרמת השחט, זה התפיסה.
אני רוצה לתת כמה טיפים מעצמי, לא שאני איזה משקיע גדול, אבל קודם כל תקראו, תלמדו. אל תשקיעו משהו שאתם לא מבינים בו. גם אם זה מדד שעכשיו שמעתם ואמרתם, בר, יאללה, בר מבין, אני משקיע במדד, תבינו שנייה מה זה אומר, תבינו מי נגד מי, תבואו לקהילות כמו ידע שווה כסף, שממש מדברים על זה, אני לומד משם המון. תקראו קצת, תבינו מי נגד מי, באמת, הכל מונגש, והכל בעברית.
גם שואל שם שאלות במקום לשאול אותי, אבל בסדר.
גם, יש שם המון פוסטים. כל שאלה שעולה לכם כבר עלתה שם באחד הפוסטים, פשוט חפשו, ותקראו, תבינו מי נגד מי, אל תאמרו סתם.
חד משמעית.
זה ככה קצת משלי. שאלה הכי חשובה של הפודקאסט הזה, בר. האם אתה מפחד ממהפכת ה-AI?
אני מודה שכן. לא ברמה האישית, כי אני, אתה יודע, סומך על עצמי זה, אבל באופן כללי, מה זה עשה לאנושות, ובעיקר הדיסאינפורמציה, וכל סליחה, אני אומר, לחרה הזה שקורה, וגם ככה, שוב, עם כל המלחמה הזאת פה, אתה עוד יותר רואה את זה, ואתה מבין לאן זה עוד יכול להגיע. כי כל הפייק, אתה יודע, כשזה כתבה, זה משהו אחד, אבל כשאתה רואה פתאום, לא יודע, יכולים לקחת את ביבי נתניהו וזה, ואפשר לשכתב היסטוריה, ואפשר לעשות הרבה הרבה דברים, ובעיניי, ברמה הזאת אני אישית מפחד, יכול להיות שבעוד רמות, אני לא יודע, דיברת על זה שלא יותר מטור, אז אולי אני אקשיב לפרק, אבל אני לא יודע, אני מפחד, זה הדבר, זה ההגדרה הנכונה, זה מילה חזקה מדי, הייתי אומר חושש, ואני מקווה שאיכשהו הדבר הזה ילך למקומות יותר טובים, כי זה כמו כל דבר גדול, זה יכול לעשות דברים טובים, ויכול לעשות דברים רעים, ואני מקווה שזה בסוף ילך לכיוונים טובים וחיוביים.
רגע, סליחה רגע, תיקון, לא פרק 39, פרק 29.
אה, 29.
עם דוקטור זוהר ברונפמן, פרק מדהים, אתה תאזין, וגם אתם...
בדרך הביתה מפה אני אאזין.
אגב, פרק 15, דיברנו גם על דיפ פייק, שגם זה דיברנו על המסוכן, איך מתמגנים וכו'.
אחי, פרק 15 היה לפני כמעט שנה, כל כך הרבה דברים קרו מאז, אתה חייב לעשות עוד פרק.
לא חסר, לא חסר. בינתיים עשינו פרק על השקעות, מניות. אני מאוד מקווה שנתנו ערך.
אני ממש מקווה.
אני אשמח לשמוע, באמת, ספרו לנו בתגובות, אם אהבתם, לא אהבתם, כן, מעניין, לא מעניין. אני רוצה להגיד לך תודה, אחי.
תודה לך.
כבוד ענק לארח אותך פה.
תודה רבה.
תבואו לקהילה של ידע שווה כסף, אנחנו עושים קישור בתיאור של הפרק. תבואו לקהילת הפייסבוק שלי, ChatGPT ישראל, שם מדברים על AI ועל השקעות ועל מה שתרצו. ואני קצת עושה שיווק עצמי בשביל לדעת במה משקיעים, בשביל לדעת את כל מה שסיפרנו, שאופן-AI עכשיו נכנסת עם 7 טריליון דולר לשוק השבבים, ושגוגל בתחרות עם מייקרוסופט, מייקרוסופט השקיעה 10 מיליארד דולר באופן-AI, וכל התחרויות האלה וכל הדברים האלה. פשוט תהיו על הדברים, ואחד הדברים להיות על הדברים זה להירשם לניוזלטר שלי, שמה כל שבוע אני כותב על הדברים האלה.
חד משמעית.
כל שבוע אני כותב ממש סקשן של חדשות, מה קרה עם החברות, אילון מסק רב עם ההוא, ופה המניה ירדה, ומה קורה עם נווידיה, וכל הדברים האלה, תבואו לרשימת הדיבור שלי לניוזלטר, יש קישור גם למטה. ושוב, כמו שאמרתי, אם אהבתם את הפרק, אנא מכם, שתפו אותו לחבר, חברה שרוצים או צריכים לשמוע. אנחנו יותר מנשמח להגיע לכמה שיותר קהל בשביל להרחיב את הדיבור, וככה כמה שיותר יקבלו ערך בעולמות ה-AI. וזהו, אם אהבתם את הפרק, גם דרגו אותו. אנחנו ניפגש בפרקים הבאים. יאללה, ביי.